טוב, שלום וברכה, ט' וטבת, שיעור הרמב״ם היומי, אנחנו בפרק החמישי בהלכות יסודי התורה, והפרק החמישי עוסק במצווה השישית שהובאה בכותרת ההלכות. אמרנו עם חמש המצוות הראשונות, והמצווה השישית והשביעית הם נושא הפרק שלנו. המצווה השישית נקראה לקדש שמו, והמצווה השביעית מצוות לא תעשה שלא לחלל את שמו. בסדר? והנה מתחיל הרמב״ם, הלכה א', כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזהרים שלא לחללו, סליחה, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. כן, הרמב״ם נתן כבר את שתי המצוות, את מצוות תעשה ואת מצוות הלא תעשה, מצווים לקדש, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומוזרים שלא לחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי, שניהם בויקרא בפרשת אמור. כיצד? בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורה בתורה, או יהרגנו, כך אומר לו הגוי, או שתעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה, או יהרגנו, יעבור ואל יהרג. באופן רגיל, יעבור ואל יהרג, שנאמר במצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. חי בהם ולא שימות בהם, כך למדו חז"ל. ואם מת ולא עבר, כלומר, הסכים להיהרג, לכאורה קידוש השם עצום, ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו, כלומר חייב לתת את הדין על זה שמסר את נפשו בחינם. זאת שיטת הרמב״ם. יש ראשונים שחולקים ואומרים שאם נהרג ולא עבר, צדקה תחשב לו, כך לומדים תוספות במסכת עבודה זרה. יש בזה דיונים רבים. שיטת הרמב״ם וזו ההלכה, אם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. אבל במה דברים אמורים שיעבור ולא יהרג? בשאר המצוות, כאילו כתוב פה בכל המצוות, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, באלה יהרג ואל יעבור. וגם פה צריך להבין
כל הגילוי עריות.
כן, כן, צריך להבין בדיוק עוד מעט אלה במה בגילוי עריות, מה שמופיע בתורה בגילוי עריות. הרמב"ם מדבר על הכל. במה דברים אמורים? בזמן שהגוי מתכוון להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת, או לבשל לו תבשילו, או אנס אישה לבעלה וכיוצא בזה, אז חלה ההלכה שאמרנו בהלכה א', שיעבור ולא יהרג, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו שמסר נפשו חינם.
מה זאת אומרת אנס אישה לבעלה?
אנס לא לבנות לו ביתו בשבת, או אנס אישה לבעלה וכיוצא בזה. אנס אישה לבעלה, כלומר מדובר פה באישה פנויה, אשת איש, זה גילוי עריות. אז הוא אנס אישה לבועלה, רצה לבעול אישה. בסדר? אבל אם מתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, כלומר הוא לא רצה את זה להנאתו הגוי, אלא כל מה שהגוי רוצה זה פשוט לראות יהודי לא עלינו עובר על המצוות. אין לו שום הנאה עם זה, רק רוצה לראות אותו עובר על המצוות. אז הדיוק הזה. אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, יעבור ואל יהרג. יעבור ואל יהרג. אם אנסו להעבירו בעשרה מישראל, יהרג ואל יעבור. ואפילו לא נתכוון להעבירו, אלא על מצווה משאר מצוות בלבד. כלומר, החלוקה היא בין רבים, פרהסיה, לבין פחות מפרהסיה, ואין פרהסיה פחות מעשרה. אז כל החלוקה לגבי עשרה או לא עשרה, זה רק במקרה שרצה להעבירו על המצוות בכלל. עכשיו באה ההלכה השלישית. כל הדברים האלו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, כלומר, שצריך לחלק בין איזו עבירה, שלוש המצוות, שאר העבירות, או שיש הבדל בין עשרה לפחות מעשרה, כל מה שלמדנו בהלכות א' וב', כל זה דווקא שלא בשעת השמד. מה זה נקרא שעת השמד? כשיש רדיפות, כשיש גזירות על דת ישראל. כל זה שלא בשעת השמד. אז תלוי. אם זה במגמה להעבירו על המצוות, אז זה תלוי אם זה בעשרה מישראל או לא. ובכל המצוות זה תלוי אם זה שלושת המצוות החמורות או כל שאר המצוות. כשמדובר על שעת השמד, תראו את הלכה ג' הוא, מה זה שעת השמד? כשיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו ויגזור גזירה על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות, אז בשעת השמד יארג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצוות, על כל מצווה ומצווה בכל המצוות כולם, בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין הגוי או בינו לבין הגויים. כלומר, ברגע שזה מדובר בשעת השמד, אז דין קידוש השם והעזרה מחילול השם חלים גם לא ברבים, גם בבודד ויחיד בינו לבין הגוי. הוא הדין לגבי אי הבדל בין כל המצוות בינן לבין עצמן. אין שלוש המצוות החמורות לעומת שאר המצוות. זה כשמדובר בשעת השמד. ועל זה, לפני שממשיכים את הלכה ד' ברשותכם, אני רוצה לשנייה אחת לקרוא לכם בספר המצוות את המצווה כמו שהיא מופיעה ברמב״ם, בגלל הדברים שהוא מוסיף. המצווה התשיעית היא הציווי שמצטווינו על קידוש השם. זוכרים שבספר המצוות הרמב״ם מפרט את כל המצוות. המצווה התשיעית היא הציווי שמצטווינו על קידוש השם. והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעניין מצווה זו שאנו מצווים לפרסם דת אמת זו ברבים. ושלא נראה בכך מייזק שום מזיק וכו' וכו' וכו'. ואז הוא מספר על נבוכדנצר. ומספר שצריך לקדש את השם כמו שעשו חנניה, מישאל ועזריה בימי נבוכדנצר הרשע. כשהכריח להשתחוות לצלם, והשתחוו כל בני אדם וישראל בכללם, עד שבאו חנניה, מישאל ועזריה. ועכשיו הנקודה שהרמב"ם מבין מה זה קידוש השם. ולא היה שם מקדש שם שמיים. שיהרג ולא יעבור. והיה בכך חרפה גדולה לישראל, שעבדה מכולה מצווה זו. ולא היה שם מי שמקיים אותה, אלא הכל פחדו. ואין מצווה זו נוהגת, אלא בחגון אותו המעמד העצום שבו פחדו כל באי העולם, והיה חובה לפרסם ייחודו ולהכריז עליו באותה העת. וזה קראנו עכשיו שעת השמד. הוא כבר הבטיח השם על ידי ישעיהו שלא תהיה חרפת ישראל גמורה באותו המעמד. תשמעו איזה דבר מדהים, אומר הרמב"ם, שזה בטל. גם כשנדמה לנו שזהו הכל וכולם יתטרפו ויהיו משתחווים חלילה וכולי וכולי, הבטיח השם על ידי ישעיהו שלא תהיה חרפת ישראל גמורה באותו המעמד, ושיופיעו בהם בחורים באותו המעמד הקשה שלא ירתיעם המוות. רמב"ם מדהים. ויפקירו דמם ויפרסמו את האמונה ויקדשו את השם ברבים. מבטיח, כמו שציוונו להתעלה על ידי משה רבינו והוא אומרו, תזכרו את הפסוק הזה כי רמב"ם להשתמש בו בפרק שלנו, לא עתה יבוש יעקב ישעיה בפרק כ"ט, ולא עתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי, למה הוא מתכוון פה עכשיו? ימסרו את עכשיו. יקדישו שמי ויקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו. ולשון ספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו את שמי ברבים. זה רמב"ם מאוד 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 ניסיוני, תזכרו את הדברים האלה, כי עוד מעט הרמב״ם מדבר על קידוש השם גם בהקשרים לגמרי, לגמרי אחרים, יומיומיים, מציאותיים, לא שעת השמד, לא יערק, עוד מעט נגיע הלאה. בסדר? הלכה דעת. כל מי שנאמר בו יעבור ואל יערק, כבר דיברנו על זה מעט בהלכה א', עכשיו הרמב״ם מפרט, ונהרג ולא עבר. בסדר? במצבים שהם לא שעת השמד, והוא לא מתכוון למעשה המצוות כמו שראינו, אלא רק להנאתו וכולי הגוי. אז כל מי שנאמר בו יעבור ואל יערק ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. כמו שכבר אמרנו ברמב״ם, נכון? שמסר נפשו למיתה בחינם. לכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. הנה ההסבר, מה שאמרנו בכותרת, מצווים על קידוש השם. אם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל, ועזריה, וכרבי עקיבא וחבריו. ולצורך זה הקדמנו את הדברים הנפלאים האלה בספר המצוות והמצוות עשה התשיעי. בסדר? זאת אומרת, טעות נפוצה שקידוש השם חייב להיות בפרהסיה. קידוש השם גם ביחיד, אם הוא מול אותו גוי ביחיד, גם לא בעשרה. אם זה בעשרה, הרי זה קידש את השם ברבים. ואלו הם הרוגי מלכות, כלומר מי שמתו על קידוש השם, אלו הם הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתם. חז"ל אומרים הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, וחשבנו כצון טבחה. תהילים. ועליהם נאמר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. כל מי שנאמר, יערג ואל יעבור, ועבר ולא נערב, הרי זה מחלל את השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, הוא ביטל מצוות עשה שהיא קידוש השם, הוא גם עבר לא תעשה וגם ביטל את העשה של קידוש השם. גם עבר המצוות לא תעשה כמו שאמרנו, שהיא חילול השם. ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, זו נקודה מאוד מיוחדת, אין מלכין אותו. נענק. אין מלכין אותו. היה צריך להיהרג. אבל נענס, אז זה שהוא רגע של זה היה באונס, מלכות אין. ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בידין, אפילו הרג באונס. שאין מלכין וממיתין אלא לעובר ברצונו א', בעידים ב', והתראה ג'. בלי שלושת הנתונים האלה, התנאים האלה, רצונו, עידים, התראה, אין בכלל ענישה. שאין מלכין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעידים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ומזה לומדים על הכל, ושמתי אני את פניי באיש ההוא. מפי השם הוא על המדו, ההוא, זה שנותן מזרעו למולך, ההוא לא אנוס, באיש ההוא, שהוא בהווייתו, הוא כמו שהוא. לא באיש ההוא שהוא בעצם רק צינור מסכן אנוס למי שאונס עליו לעשות את זה. ההוא כלומר הוא עושה את זה בהווייתו, בדעה ברורה, בהכרה ברורה, בסדר? אז לומדים מזה, ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה. מה עם עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל, נותן זרו למולך, עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל, העובד אותה באונס, אינו חייב קראת, ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצוות האמורות בתורה. ואכן בעריות הוא אומר, ולה נערה לא תעשה דבר, ובזה ההלכה הזאת מסתיימת. אז אם כן, מה שמופיע לפנינו שלגבי עניין ענישה ברור שלא מענישים אותו, אבל זה לא קשור לזה שהוא עבר על חילול השם וביטל מצוות עשה של קידוש השם. הלכה היא, נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה, ואם לאו נטמא את כולכם. יימח שמם וזכרם, בהיסטוריה היו דברים כאלה רבים מאוד, גם בשואה האחרונה. יתמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. הכלל הוא שאין דוחים נפש מפני נפש. לא אמרו שנהרוג, אמרו שנטמא. יתמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים, כתוב פה בעצם, וכן אם אמרו להם גויים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אותו דבר, אין דוחים נפש, מפני נפש. שם מגיעים לבעיה. ואם ייחדו להם ואמרו, תנו לנו פלוני, או נהרוג את כולכם. אנחנו רוצים את X, ואם לא, אנחנו רוגים את כולכם. אם היה מחויב מיטה, אותו פלוני, כשבע בן בכרי, שהיה מחויב מיטה על שם הרד במלכות, אצל דוד המלך, בספר שמואל, שבע בן בכרי היה מחויב מיטה, אם היה מחויב מיטה, ברור, ייתנו אותו להם, כי בין כך הוא מחויב מיטה. בית הבדין, בית הבדין הוא היה מיטה אמיתי, כמו שבע בן בכרי, אצל דוד. אבל גם אז אין מורים להם כן לכתחילה. ואם אין לא חייב איתה, יהרגו כולם. ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אנחנו לומדים בזריזות, אבל נאמר את זה במילה אחת. הרמב"ם מתכוון כאן לתלמוד הירושלמי, לדבר מדהים שמופיע שם. מסופר שם על אחד שנתחייב מיתה למלכות. שם זה היה אצלם, והיה ברור שהם הולכים להרוג אותו. והוא ברח ללוד, והגיע לרבי יהושע בן לוי להתחבא שם. כשהקיפו אותו, הקיפו את כל העיר שם, ורצו להחריב את העיר אם לא ימסרו בידם. עכשיו שם היה מדובר בנתחייב מיתה למלכות. והיה ברור שאם הוא יתפס, אם לא ימסרו אותו, כולם ימותו. שם פסק רבי יהושע, יהושע בן לוי, שם פסק רבי יהושע למסור אותו, כדי לא לסכן את חיי כל התושבים. אבל אמר שהוא יעשה את זה רק אם הוא יסכים. והוא הלך ושכנע אותו, והוא הסכים ויצא, וזה נגמר הטרגדיה שרצו להעמיק על כל העיר. מה מספרת שרבי יהושע בן לוי היה זוכה תמיד בגילוי אליהו, ואליהו הנביא היה רגיל לבוא אליו ללמוד איתו, ומאותו רגע אליהו הנביא לא נגלה אליו. ואז רבי יהושע היה מצטער, ישב בתענית, ואחרי הרבה תעניות מגיע אליהו הנביא, ורבי יהושע בן לוי שואל אותו למה הוא לא נגלה אליו, ואז הוא אומר לו, וכי למסורות ולמלשינים אני נגלה. גמרת את זה. אמר לו רבי יהושע, אבל זה הרי משנה מפורשת, שצריך לעשות את זה, כי הוא היה מחויב מיתה. ועשיתי את זה כדי להציל את כל העיר. ענה לו אליהו הנביא, תשובה מדהימה, וכי משנת חסידים היא. זאת משנה נכונה, כך צריך לנהוג. אבל זאת לא משנת חסידים, ואתה לא היית צריך לנהוג. ואין מורים כן כתחילה, וזה התכוון הרמב"ם. מעניין מאוד, נמשיך. בא, כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחלאים. כיצד? מי שחלה. אותו דבר שאמרנו, שיש הבדל בין עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ושאר עבירות, שיש הבדל בין שעת השמעת ולא שעת השמעת. כל מה שאמרנו עד עכשיו בחמש ההלכות האחרונות, נכון לא רק לגבי אנסוהו לעבור, אלא גם בחולאים, מסביר כיצד. מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורים שבתורה. זה הדרך היחידה שהוא יכול להתרפא, הוא יכול להתרפא רק מכלאיים, הוא יכול להתרפא רק מאיזה צמח, הוא יכול להתרפא ממשהו אסור. עושים ומתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה. חוץ מעבודה זרה, בסדר? חוץ מעבודה זרה, וגילוי עריות ושפיכות דמים. כלומר, נניח שהרופאים אמרו לו שאם הוא ישתה את המים או יאכל מדברים של עבודה זרה, הוא ירפא. אסור. בסדר? ואותו דבר גילוי עריות, עוד מעט נביא את הדוגמה לגילוי עריות, הרמב"ם עצמו יביא דוגמה. ובשפיכות דמים יש הרבה דוגמאות, אבל דוגמה אחת ידועה, שאם עובר מסכן את אמו חס ושלום, אז יש לו דין רודף. אבל מה קורה אם הוא כבר התחיל לצאת? ראשו בחוץ, הוא כבר חי. אז האם אני אומר שכדי להציל אותה, מותר להרוג אותו? לא. כל עוד הוא לא, ברגע שהוא יצא, לא נוגעים בו כדי להציל את חיי אמו. נמשיך. שאפילו במקום סכנה, אין מתרפאים בהם. בגילוי עריות, שליחות דמים ועבודה זרה. ואם עפר ונתרפא, עונשין אותו בידין, עונש הראוי לו, כי כאן זה לא עונס. זה היה בין עונס ולא עונס, זה עונס, אין ענישה, פה זה לא עונס. ומניין שאפילו במקום סכנה, ולא קוראים למחלה עונס. חולה, תסתבר, אתה יודע מה אתה עושה. כי זה בדעה ברורה, זה נקרא דעה צלולה. עונס זה שאין צלילות הדעת. הלכה זה, ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות, אין עוברים על אחת משלוש עבירות אלו. גם אם יש סכנת נפשות, לא עוברים על אחת משלוש עבירות אלו, מאיפה בכלל לומדים את זה? שנאמר, מדברים פה עכשיו על חולה, סכנת נפשות, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, אפילו הוא נוטל את נפשך. והריגת נפש מישראל, לרפות נפש אחרת, או להציל אדם מיד אנס, דבר שהדעת נוטה לו הוא, שאין מאבדים נפש מפני נפש. ועריות, כך הוא מסביר את שלושת הדברים, ועריות, הוקשו לנפשות, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, ממילא כמו שאני לא יכול לדחות נפש מפני נפש, כמו שאמרנו הרגע בתינוק, נפש מפני נפש חלילה, כי אין בזה שום דבר, אין בזה היגיון, מה פתאום שאני אאבד נפש מפני נפש? הכלל בהגמרא הוא האם דמך אדום יותר מדמו של חברך, מי חזית לדמך סומק צי, סמוק, אדום יותר חלילה. ואותו דבר בעריות, חי. במה דברים אמורים שאין מתרפאים בשאר איסורים אלא במקום סכנה, בזמן שהם דרך הנעתם. כגון, שמאכילים את החולה שקצים ורמסים או חמץ בפסח, או שמאכילים אותו ביום הכיפורים, אז לא מתרפאים בשאר איסורים, אלא רק אם זה ממש במקום סכנה. אבל שלא דרך הנעתם, כגון, שעושים לו רטייה, כלומר תחבושת, או מלוגמה, בסדר? מלוגמה זה תחבושת לחה כזו, רטייה זה תחבושת ילשה, אבל המלוגמה זה בעצם איזה מין קומפרס חם כזה ששמים כדי לחמם את המקום. רטייה זה תחבושת לחסות. כך או כך, אם עושים את זה מחמץ או מעורלה, או שמשקין אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורי מאכל, הרי אין בהם הנאה לחך, זה מגעיל ביותר, זה לא הנאה לחך. בזה הרי זה מותר ואפילו שלא במקום סכנה. חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שהם אסורים אפילו שלא דרך הנעתם, כך למדה הגמרא מהפעמים שמופיע לא תבשל גידי בחלב עמו, אז הם אסורים גם שלא בדרך הנעתם. לפיכך, אין מתרפאים מהם אפילו שלא דרך הנעתם, אלא במקום סכנה. אתה לא יכול להתרפא מכלאיים ומבשר בחלב, אלא במקום סכנה. פט, קשור לגילוי הרעיות, נדב שאלת מקודם. מי שנתן עיניו באישה וחלה ונתה למות. עכשיו מדובר פה בבעיה נפשית. של הרמב״ם, רפואת הגוף והנפש הם אחד, 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 לגמרי, 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 ומתאבר על זה הרבה בספר בהלכות המורדים, יכול להיות. מי שנתן עיניו ואישה וחלה ונתן למות, אמרו הרופאים, אין לו רפואה עד שתיבעל לו. זה היצר שלו עכשיו, עד שתיבעל לו. תיבעל לו, יהיה בריא, ירגע, ימות ואז תיבעל לו, ואפילו הייתה פנויה. זה לא יש את איש. ואפילו לדבר עמה מאחורי הגדר, אין מורים לו בכך. אין מורים לו. אין מורים לו, זאת אומרת, הלך לדיבר, דיבר. אבל לא אומרים לו לב, דבר איתה מאחורי הגדר, תרגע, תראה, יש שיפה, וזה, דבר איתה מאחורי הגדר. וימות, ולא יורו לו לדבר עמה מאחורי הגדר. לא יורו לו. שלא יהיו בנות ישראל הסקר, ויבואו בדברים אלו לפרוץ בארץ. גבל. יוד. עכשיו הלכה מופלאה. עד כאן, עד כאן, מה האווירה, מה המוזיקה בהלכות הקודמות? יערג, אל יעבור, יעבור, אל יערג, עשרה מישראל, שעת השמד, יו, תראו לאיזה מוזיקה הקלאסית טובה. כל העובר מדעתו, בלא אונס, מדעתו הברורה, בלא אונס, על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. א', בלא אונס, ב', בשעת בנפש להכעיס. בשעת בנפש הכוונה בזלזול, בביזוי, להכעיס. כלומר להכעיס את השם, בסדר? לעצבן את העולם, להראות שלא אכפת לו, כמו איזה... להכעיס. לא, לא לתאבון. כל העובר מדעתו בלא אונס, על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, בשעת בנפש להכעיס, הרי זה מחלל את השם. ולפיכך נאמר בשבועת שקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. כי בשבועת שקר זה להכעיס. אם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים, פשוט. עכשיו העיקר. וכן כל הפורש מעבירה. כמה זה חשוב, ואם היינו יודעים להתחנך על זה ולחנך את ילדינו, תשמעו. כל הפורש מעבירה. או עשה מצווה לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא. תגידו, יצא לכם פעם שרציתם לעבור עבירה, נשכתם את השפתיים והחלטתם שלא, בלי שצילמו אתכם מהטלוויזיה ובלי שנתנו לכם $5,000? מישהו אמר לכם אחרי זה, הרי קידשת את השם ואתה כמו יוסף הצדיק? איי, איזה כוח הייתם מקבלים לאמור מחיים. צריך לתלות את ההלכה הזאת, להכיר. אלא מפני הבורא ברוך הוא, כי מניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו. ואגב, יוסף הצדיק מאשת רבו, בפרשה שלנו, אנחנו בפרשת ויחי, רש"י אומר שם ויפוזו זרועי ידיו, יכול להיות שהוא נפל כבר עם עצמו, אבל הוא הצליח למנוע את עצמו. הרי זה מקדש את השם. זה היה אמת. הרי זה מקדש את השם. ולפי רש"י יוסף הצדיק, אחד אמר שהוא בא הביתה לעשות מלאכתו, הוא כבר כמעט רצה, ונשך את השפתיים. הרי זה מקדש את השם. כמה זה גדול. ויש, ואגב לא כתוב פה שהוא מקדש את השם פחות מרבי עקיבא, או פחות מחנניה משאב ועזריה, זה לא מופיע בעלה. כתוב שהוא מקדש את השם. ומקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל. ביחיד, ביחיד ורבים ורבים. יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה, הלכה חותמת את הפרק המדהים הזה, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. עוד הלכה. יש דברים שהם חילול השם או קידוש השם, באופן ספציפי לגבי המקום שלך. מעמדך החברתי, מעמדך בעולם. והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות. לגבי אחרים זה לא עבירות, אבל לגביו, כן. הרי זה חילל את השם כגון, שלקח ואינו נותן דמי המקח לאלתה. כלום, לקח במקולת. רק לא שילם מיד, הקפה, מה הבעיה? אני עושה את זה כל הזמן. והוא שיש לו, יש לו, ולא נתן, ונמצאו המוכרים טובעים. בסדר, הם טובעים אותו, והוא מקיפם, הוא אומר עוד מעט, עוד מעט, הוא עושה עסקים, והוא מקיפם. או שירבה משחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם, איזה איסור יש, יושבים על הגדר, רגל פה, רגל שם, שותים, אוכלים, מבסוטים. או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת. הבעיה, שאתה עצבני, זה לא הוא, זה העידה. דיבורו עם הבריות אינו בנחת, ואינו מקבלם בסבר פנים יפות. מה, אני חייב להיות כזה אחד עם חיוך בזה? לא, זה לא נבראתי ככה. אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא מדברים האלו. זמנים שיכנסו כולם בזמן, וככה. הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. שמעתם את הדין עכשיו? החכם צריך לדקדק על עצמו ולבדוק שהוא עושה לפנים משורת הדין. וכן אם נקדק החכם על עצמו, עד כאן זה חילול השם, ועכשיו קידוש השם. וכן להבין אם נקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריאות. זה היה גם מעניין מאוד. יש אחד שדבר בנחת עם הבריאות, כי הוא סל, מה אכפת לו? אבל אם החכם שמדקדק עם עצמו, ולכן הוא בעצם היה אמור עכשיו, אבל הוא מדקדק עם עצמו והוא בנחת עם הבריאות. ודעתו מעורמת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולבם. אמרו, דיברו, נו. מי ירצה השם? סתום, נזכה אותם בסוף. מכבד להם ואפילו למקילים לו, למקילים, הכוונה למקילים לכבודו, למזלזלים בו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריכות עמי הארץ לישיבתם, אריכות זה לשון אירוח, כלומר לא מתיישב ככה בכל הגבולי מוח. לא, הרי מדובר על לשון הרע זה איסור גמור, מי לשון הרע ממש? טוב. ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, עטוף בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין. כל הדברים הנפלאים האלה, ודיבורו בנחת, ומעורב, לא מנותק. והוא שלא יתרחק הרבה, כלומר אפשר שאחד כזה יתרחק הרבה, יעבור לאיזו התרחקות כזאת, קיצוניות כזאת, שומם, מנותק מהיישוב, מנותק מהאנשים, ולא ישתומם. עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל, אשר בך אתפאר. עד כאן הרמב״ם להיום, מחר נמשיך בעזרת השם בפרק ו'.